אנחנו למדנו שיש אהבה שנקראת אהבה מסותרת, שהאהבה המסותרת הזו יכולה לגרום ולהביא את האדם למסירות נפש אמיתית, לעומת אהבה שבאה מצד הטעם, שזה לא תכלית העניין של מסירות נפש. עכשיו הוא הולך להסביר שהאהבה המסותרת הזו יש לה כוח מיוחד להתגלות בשבת. שבת זה יום מסוגל לגלות את הדרגה הפנימית יותר של אהבת השם. והנה בשבת מתגלה גם כן בחינת האהבה מסותרת בבחינת גילוי. למה בשבת יש יותר הערה אלוקית ויותר נתינת כוח שיהיה הגילוי הזה של אהבה מסותרת? והעניין, והנה כתיב, כתוב לגבי צורת העניין של בריאת העולם. ששת ימים עשה השם את השמיים וכולי, וביום השביעי שבת. אז מה ההבדל בין הבריאה כפי שהיא הייתה בששת הימים לבין מה שקורה בשבת? אז אומר כך, העניין הזה של בריאת העולם הרי הוא נברא על ידי 10 מאמרות. 10 מאמרות זה ירידה בצמצום גדול, שהקדוש ברוך הוא מצמצם את האור האלוקי שלו כדי לרדת, כדי לברוא עולם. כי ב10 מאמרות שהם 10 ספירות, 10 מאמרות הם כנגד 10 הספירות, כידוע, אז איתם, כמו שאומרת המשנה בפרקי אבות, נברא העולם. הוא בראשית נמי מאמר, הוא המאמר הראשון, כידוע, מ10 מאמרות, זה הפסוק בראשית ברא אלוקים. הפסוק בראשית ברא אלוקים הוא כנגד הספירה הראשונה, שזה ספירת החוכמה. וגם זה צמצום גדול וירידה בשביל ההתאבות של העולם. דהיינו שגם החוכמה דאצילות, שזה ראשית האצילות, הוא גם כן מבחינת מאמר לבד לגבי מהותו ועצמותו יתברך. המאמר זה אמירה, אמירה זה דיבור, זה ירידה, זה צמצום. אז לגבי מהותו ועצמותו של הבורא, אז גם הספירה הראשונה, שזה ספירת החוכמה, הוא נקרא מאמר, הוא נקרא ירידה, הוא נקרא דיבור. וכנ"ל, כמו שכבר למדנו בקטע הקודם, בעניין כולם בחוכמה עשית, שהסברנו שחוכמה, למרות שהספירה הראשונה, היא נקראת עשית, היא נקראת עשייה, שזה הכי נמוך. אז בששת ימי בראשית, מה קורה במהלך כל ששת ימי בראשית? שאז יש את הצמצום האלוקי הזה כדי לברוא עולם. נשפלו החוכמה והמידות עליונות, שהם 10 מאמרות. יש השפלה וירידה של כל המידות, של כל הספירות, לברוא העולם. אז זה מה שקורה במהלך ששת ימי בראשית, מה שמתגלה מבחינת האלוקות בבריאה, זה צמצום גדול, זה ירידה גדולה. כמו על דרך משל, האדם העושה איזה מלאכה. קח דוגמה מבן אדם גשמי, שמתי שהוא רוצה ליצור איזה משהו, למשל, שכותב, או מצייר איזה ציור, אז בזמן שהוא כתב משהו, בזמן שהוא מצייר משהו, אז הוא משפיל שכלו ומחשבתו לעיין באותו הציור והכתב. בזמן שהוא מצייר, בזמן שהוא כותב, אז הוא ממוקד, אז המחשבה שלו וכל המהות הפנימית שלו כרגע הצטמצמה לציור. לכתיבה מסוימת. זה הכל דוגמה לששת ימי השבוע שיש את הצמצום האלוקי כדי להוות את העולם. וכשגמר מחשבתו, כשאדם סיים את כל מה שהוא רצה לעשות, הוא סיים לצייר, זהו, העניין הסתיים. עכשיו הוא יושב ונהנה מהתוצאה. אז כרגע הוא לא נמצא במצב שהוא ממוקד איך לצייר והוא מצמצם את עצמו לידיים ולעיניים כדי לראות מה לעשות. כרגע הוא סיים את הכל, אז איפה, מה קורה עם הכוחות הללו שהם ירדו והצטמצמו כדי להתעסק עם, עם הציור הזה, עם המחשבה הזו? חוזר חזרה פנימה, חוזר חזרה למקור. וכשגמר מחשבתו, חוזרים שכלו ומחשבתו למהותן ועצמותן. חזר חזרה למקור, ואז השכל שלו והמחשבה שלו חזרו לרמה הפנימית האמיתית שלהם הגבוהה. זה מה שקורה בשבת, בדיוק. כך על דרך משל למעלה, אותו דבר בנמשל באלוקות. בששת ימי בראשית נשפלו 10 ספירות עליונות להיות בריאת העולם על ידיהן. אז בששת ימי בראשית זה השפלה וצמצום של הכוחות האלוקיים כדי להוות עולם. אז הכוח האלוקי נמצא כרגע במיקוד ובצמצום לכל בריאה ובריאה. אבל הוא בשבת, הלשון הוא בשבת כתוב שבת ואי נפש. מה זה שבת ואי נפש? שהאדם, כמו למשל על דרך המשל האדם, שיש את המצב שהכל חוזר חזרה למקורו, אז איזה דרגה אלוקית מתגלית בשבת? הפנימית יותר, כי הכל חזר פנימה. שניתלו החוכמה ומידות למהותו ועצמותו יתברך המרומם ונשגב לבדו מבחינת אין ארוך. זה נקרא מקור התענוגים. אז כל השבוע זה הצמצום, זה הירידה. בשבת זה חוזר לשורש. לכן בשבת זה זמן, כל שבת חוזר על עצמו אותו דבר. לכן בשבת זה זמן שהיהודי יכול לעורר את הדרגה, העניין הזה של אהבת השם שלו, ברמה הכי פנימית שלה. כי כרגע מבחינה אלוקית יש את הגילוי היותר פנימי. ולכן מתגלה בשבת בחינת אהבה מסותרת. לכן בשבת יש יותר יכולת לגלות את זה. שהיא מבחינה זו, כי אהבה מסותרת באה באמת מהדרגה הזו, למעלה מבחינת חוכמה או בחינת טעמים, כמו שהסברנו בקטע הקודם, שאהבה שבאה על פי טעם ודעת, טעם ודעת זה סדר השתלשלות, זה מתחיל מחוכמה, אמרנו טעמים זה בחוכמה, אבל חוכמה זה המאמר הראשון בראשית, שבת שזה יותר גבוה, אז זה למעלה מהעניין של טעמים, למעלה מסדר ההשתלשלות, אז לכן יכול להתעורר אצל יהודי בשבת, אהבת השם היותר גבוהה. וכל זה בא, איך היהודי יהיה כלי לדבר, זה לא אוטומטית נכנס שבת, זהו. עכשיו באופן אוטומטי מתגלה אצלו אהבת השם. כמובן צריך להכין את עצמו ולהיות כלי לגילוי הזה. מה העבודה? העבודה היא במהלך כל השבוע שהוא לומד תורה ומקיים מצוות. במיוחד מצוות, שמצוות קשורים לרצון האלוקי, רצון זה למעלה מסדר ההשתלשלות. אז אדם שמקיים מצוות במהלך כל השבוע, אז הוא כלי שכשיגיע שבת הוא יוכל שיתגלה לו הדבר הפנימי הזה. כל זה בא לידי שנכנס בנפש האדם בחינת יינה של תורה. מה זה היינה של תורה? זה היינו קיום המצוות. ומה המעלה של קיום המצוות שבהם מלובש רצון העליון? שהוא למעלה מבחינת חוכמה. כאן יודע, ידוע שרצון, כמו בנפש האדם, רצון זה למעלה מכל הכוחות. אותו דבר המצוות שמבטאים את הרצון האלה, כי הוא למעלה מסדר ההשתלשלות. אז בזה שיהודי כל השבוע מקיים מצוות. זאת אומרת, הוא מתחבר לרצון שלמעלה מטעם בדעת, אבל הוא עדיין לא כלי שזה יהיה ניכר בו ושזה יהיה גילוי, בגילוי אצלו. כשמגיע שבת, שזה גם יום כזה שהדרגה האלוקית מתגלית ברמה כזו, ועל ידי גילוי רצון העליון, יתעורר באדם גילוי אהבה מסותרת, שבחינת האהבה ורצון שלמעלה מן החוכמה והטעם, וזהו עניין, נכנס יין יצא סוד. זה נקרא יינה של תורה. עכשיו אנחנו הולכים ללמוד הרי המאמר, פתח את הפסוק, כי טובים דודיך מיין. שיש דודיך, שזה הדברי סופרים, שהם טובים מיין. הם יותר נעלים מיינה של תורה. מה שהולך כרגע להסביר, את המעלה של מצוות דרבנן, של דברי סופרים, שהם הרבה הרבה יותר גבוהים. עכשיו, כל הקטע שהולך להסביר, למרות שזה לא כל כך ארוך, מאוד מאוד בקיצור פה, והעניינים האלה שמבוארים פה צריכים הרבה הקדמות והעברות, שמבוארים בחסידות בהרחבה יותר גדולה, אבל פה זה נאמר מאוד מאוד בקיצור, ניתן איזו הקדמה קטנה, כדי שנבין את זה לפחות באופן כללי. כתוב ככה, שהמצוות, יש עליהם לכאורה שני ביטויים סותרים, שמצד אחד אומרים על המצוות, שזה רצון, רצון האלוקי. רצון זה למעלה מכל הכוחות, למעלה מכל הספירות. מצד שני, כתוב על המצוות, במיוחד על מצוות עשה, כתוב רמח מצוות עשה, כנגד רמח איברים דמלכה. מה זה איברים? איברים זה, כמו בגוף האדם, איברים זה לא למעלה מהכוחות. איברים זה הביטויים לכוחות הפנימיים, שכל איבר מושך כוח פנימי. אז מה זה המצוות? המצוות זה רצון, שזה למעלה מטעם ודעת, או שהמצוות זה כמו איברים שהם נכנסים לתוך סדר השתלשלות בטעם ודעת. אז מה התשובה? ששתי הדברים נכונים. המקור של המצוות זה רצון. רצון זה כוח מקיף. אבל כוח מקיף כזה שהוא יכול, לא רק שהוא יכול, שהוא יורד ומתלבש בתוך הכוחות הפנימיים ומתגלה בהם באופן פנימי. זה העניין של המצוות. בזה עצמו מבואר בהרבה מקומות שיש הבדל במצוות עשה למצוות לא תעשה. לכן כתוב שמצוות לא תעשה הם הרבה יותר גבוהים ממצוות עשה. מצוות לא תעשה לא קוראים להם איברים. מצוות לא תעשה הם באמת אי אפשר את האור שלהם להמשיך על ידי פעולה אקטיבית, כי זה לא תעשה. זאת אומרת, זה, המצוות לא תעשה בא מאור מקיף מאוד גבוה, יותר גבוה מה שהמצוות עשה, ובאמת זה נשאר גבוה גם אחרי שאתה מקיים אותו, כי אתה לא מקיים אותו באופן אקטיבי, זה באופן פסיבי. מבואר שמצוות דרבנן, אפילו המצוות האקטיביים של דרבנן, שאתה מקיים, הם יותר גבוהים אפילו מהמצוות לא תעשה. מצוות דרבנן, זה נשאר מקיף, זה אור מקיף, וגם אחרי שאתה מקיים אותו, לכאורה קיימת אותו באופן פעיל, הוא אור אלוקי מאוד גבוה. כן. זה נקרא, דברי סופרים הם מרהיבים, אפילו יותר מיינה של תורה. וכאן זה, זה מבואר העניין הזה בעריכות ובהרחבה, עם דוגמאות, עם משלים, באתי את זה ממש על קצה המזלג. עכשיו נקרא בפנים. מתי יובן עניין הרבים עליי דברי סופרים יותר מעינה של תורה? והרי היה שאלה בתחילת המאמר, למה כתוב עליי, למה לא כתוב הרבים לי? אז אומר, עליי דווקא, המילה עליי במדויק עליי. והיינו, כי המצוות עצמה נקראים יינה של תורה. כנ"ל, אמרנו קודם שהמצוות הן יינה של תורה. אבל הדרבנן הם הרבה יותר גבוה. למשל, הברכות שמקיימים, הברכות שאומרים לפני קיום מצווה, הברכה זה מדרבנן. חכמים תקנו את הברכה. אז יוצא שהברכה יש לה אור יותר גבוה מהמצווה בעצמה. המצווה זה היינה של תורה, הברכה שאתה מברך לפני זה, זה המשכת אור דרבנן שהרבה יותר נעלה. והנה הברכות שמברכים על המצוות הם מדברי סופרים, והם למעלה מקיום המצוות עצמן. ביותר נעלה אפילו מהמצווה, האור שנמשך בברכה. כמו שכתוב בעץ חיים. אז מה מבואר, מה ההבדל? שעל ידי עצם המצווה, שאדם מקיים מצווה, מצווה זה אמנם רצון, רצון זה אור מקיף, אבל נמשך בחינת האור פנימי המתלבש בתוך הכלים ממש. אבל אתה מקיים את המצווה בתוך, באופן פנימי, והאור העליון, האור המקיף, נמשך בתוך הפנימיות ממש. אולי דוגמה מוחשית, אם אדם למשל רוצה. רצון, כי יש לו פוטנציאל, הוא רוצה. מה אתה יכול לרצות? אתה יכול לרצות הכל, לכן רצון אין לו איבר איפה הוא מתלבש. אבל כשאתה מתמקד, אומר, אני רוצה ללכת. אז הרצון עכשיו יתלבש ברגליים, ואתה עכשיו הולך. אז הרצון למרות שהוא כוח מקיף ועליון, אבל כשהוא מתלבש, מתמקד, אז הוא נכנס למשהו פנימי. את הדבר המצוות, למרות שזה מקור של רצון העליון מאוד גבוה, אבל הוא נמשך ומתלבש בתוך הכלים ממש. אבל הברכה של המצווה, שזה דרבנן, ועל ידי הברכה של המצווה, ממשיכים בחינת האור מקיף שהוא למעלה מבחינת האור פנימי. הברכה נשארת גם אחרי שאתה אומר אותה, גם אחרי שאתה מברך אותה, והאור העליון שמאיר על ידי הברכה זה אור מקיף ונשאר מקיף. שלכן אינו יכול להתלבש בתוך הכלי. זה העוצמה שיש במצוות דרבנן. וזהו שאמרו רזל, כל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתן. כזה לשון. מה הפירוש עובר לעשייתם? ביטוי ידוע מתורת הנגלה. מה הפירוש המילולי של עובר לעשייתם? כל מצווה צריך לקיים לפני העשייה. שאלת השאלה, למה חכמים בגמרא משתמשים בניסוח כזה ואומרים כל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתם. למה לא עוברים? למה לא אומרים כל המצוות מברך עליהם לפני עשייתם? דבר ברור, מה זה עובר לעשייתם? זה מילה שצריך להבין את המשמעות של המילה הזו. אז אומר, דייקו להגיד עובר. למה? לשון עובר הוא עניין מקיף. המילה עובר מרמז למושג של מקיף, כמו עובר לסוחר. סוחר אנחנו יודעים, סחור, סחור, סחור זה מקיף. עובר לסוחר, המילה עובר קשור למקיף. אז באים ואומרים, כל המצוות מברכים עליהם. הברכה מאיפה היא באה? עובר לעשייתן. זה אור מקיף, זה הרבה יותר גבוה מהעשייה עצמה. וזהו עניין הרבים עליי דברי סופרים. לכן גם חזל דייקו עליי. עליי זה מסמל על אור מקיף. יותר מאשר לי, לי זה משהו פנימי. ולא אמר לי, כי פירוש עליי היינו לומר שהמשכה על ידי הברכה הוא בבחינת מקיף. וזהו עליי. ולכן הריבים יותר מיינה של תורה, שהם רק בבחינת אור פנימי. ונועם השם והריבות הנמשך על ידי הברכה שהוא מדברי סופרים, הוא מבחינת מקיף. וזהו הריבים עליי. זאת אומרת, כל הדברים דרבנן, כל המדבר ספציפית כדוגמה על ברכות, כל דבר דרבנן זה אור אלוקי הרבה יותר גבוה מהמצוות דאורייתא שנמשכים בפנימיות. עכשיו נכנס בכמה שורות להתמקד בניסוח של הברכה. וזה ופירוש ועניין לשון הברכה. בוא נבין את הניסוח שחכמים קבעו בברכה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדישנו במצוותיו וציוונו. זה הנוסח של הברכה. אז הוא עובר את כל המילים. היינו, נתחיל מהמילה הראשונה. ברוך. מה זה נקרא ברוך? הוא המשכה. בכלל המילה ברוך זה להמשיך, להבריך. מאיפה אתה ממשיך? מבחינת ראש ומקור כל ברכה. כתוב בקבלה שארבעת המילים האלה, ראש ומקור כל ברכה זה ראשי תיבות ברוך. לא לפי סדר. אז המילה ברוך ממשיך מראש ומקור כל ברכה. שזה מקור החיים שלמעלה משתלשנות. אז אתה ממשיך אור מקיף מאוד גבוה. ונמשך ברכה והמשכה זו אל בחינת אתה. מה זה אתה? כמו בלשון הקודש, בדקדוק, שאתה אומר אתה, אתה זה לשון נוכח. אתה זה אומר שאתה רואה, אתה נמצא באופן גלוי מול הדבר שאתה קורא לו אתה. מה מרמז הבחינה הזו, הדרגה של אתה? הוא בחינת אלמא דאיתגליה. זה עד בעולם הזה התחתון, שיהודי אומר את הברכה פה בעולם הגשמי, שיהיה בחינת הוויה. דיינו, ברוך, אתה הוויה, השם. מה זה הוויה? שהוא כללות ההשתלשנות. שם הוויה הרי מרמז לכל המהלך של סדר ההשתלשנות. כידוע שארבעת האותיות הוויה זה י' מרמז על צמצום, ה' הראשונה זה התפשטות של הצמצום, זה כמו בינה, ואחר כך ו' זה המשכה, ה' זה עוד פעם התפשטות. אז הברוך שנמשך ממקור כזה עליון, זה נמשך לתוך סדר ההשתלשנות, שזה עד אלמא דאיתגליה. וזה נקרא ברוך נמשך לאתה, וזה הוויה, זה סדר ההשתלשנות. וזהו, זה גם שנקרא ברכת הוויה היא תעשיר. ברכה שנמשך בסדר ההשתלשנות, אז היא תעשיר, אז זה ניכר בעשירות, ניכר ברחבות כפשוטו כאן. או למשל באברהם כתיב, איך כתוב אצל אברהם אבינו, שהכתוב הוא אמר לו שהוא יוכל לברך, כתוב והיי ברכה. מה זה והיי ברכה? והיי זה אותיות י' כ' ו' כ'. הוא אומר לו והיי ברכה, שהברכה שלך תימשך לסדר ההשתלשנות. שהברכה היא בחינת הוויה, זה נקרא ברוך אתה הוויה. אחר כך אומרים אלוקינו מלך העולם, שימשך השפע למטה, עד גם מבחינת מלך העולם. מה זה מלך העולם? מלך כידוע זה הספירה האחרונה, ספירת המלכות. שהיא בחינת מלכות האצילות, שהיא בחינת תחתונה שבאצילות כאן הודעה. זה נקרא אלוקינו מלך העולם, שזה יימשך עד למטה. אחר כך אומרים אשר קידישנו במצוותיו. מה זה אשר? אשר הוא בחינת הענוג העליון. כמו שכתוב באושרי, כי ישרוני בנות, אשר זה מלשון עונג. והעונג האלוקי העליון ביותר שנמשך בזמן שאתה מברך ברכה, והוא נמשך עד למטה מטה, עד לסדר ההשתלשלות, לכל פרט בבריאה נמשך האור העליון, והוא נשאר מקיף גם אחרי שהוא נמשך, זה בכדי לקדשנו במצוותיו. מה הכוונה? הרי ידוע שכל מה כתוב, שהקדוש ברוך הוא אומר, מה שמגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, הקדוש ברוך הוא עושה את מה שאנחנו עושים. כתוב שיהודי מניח תפילין, אז הוא גורם שכביכול יהיה הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. יהודי שם ציצית, הוא גורם שהקדוש ברוך הוא שם ציצית, כמובן במובן רוחני. אפשר לבוא ולשאול, איך יהודי פה בעולם הזה הגשמי, פה עושה פעולה של תפילין, נכון, הוא מקיים מצווה, אבל למה הוא יפעל שבעולמות עליונים יהיה כרגע תוצאה של תפילין, כביכול הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. עד כדי שהגמרא שואלת, תפילין נמרי על מה מכתיב בו, איך יהודי יכול לפעול דברים כאלה? אז לפני שהוא מניח תפילין הוא מברך ברכה. הברכה שהוא מברך פועלת עליו, זה אור מקיף כזה עליון, וכידוע שביחס לאור המקיף, עליון מטה ומעלה שווים. אז זה אור עליון כזה גדול, אז מה זה משנה אם הוא יהודי כאן בעולם הזה הגשמי, או שהוא נשמע בעולם האצילות, או שביחס לאור המקיף העליון, כולם שווים. הברכה כאילו מכשירה אותו, שהמעשה שלו שהוא יעשה אחר כך, יפעל את מה שהוא צריך לפעול. זה נקרא אשר קדישנו במצוותיו, בכדי לקדשנו במצוותיו, הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. שמבחינת מהותו ועצמתו יתברך. אז מה מכשיר את העניין? הברכה. כתב את זה כאן מאוד מאוד בקיצור, זה כל בקודים, אבל זה המשמע. בכדי שזה יהיה, זה המטרה, זה היד. ונמצא, יש בהברכה בחינת רצו ושוב. יוצא שהברכה פועלת גם רצו וגם שוב. מצד אחד זה שוב, מתחיל עם שוב, ואחר כך רצו. תחילה הוא השוב, מה זה השוב? להמשיך השפע למטה עד בחינת מלך העולם. אומרים ברוך, יימשך, אתה, ויה, אלוקינו, מלך העולם, יימשך שוב זה הרי המשכה למטה. ומה המטרה של כל זה? ואחר כך הרצו. מה זה הרצו? שהמצווה שלך תפעל למעלה, קדשנו במצוותיו. ומרותו ועצמותו יתברך להמשיך משם למטה. זהו שכתוב, אשרי איש ירא את השם. מתחילה בחינת ריחוק, שירא לגשת אל הקודש. כמו שכתוב, מי אנוכי קיבלתי עד הלום. ואחר כך במצוותיו חפץ מאוד, דיינו, אמת שאיני ראוי לכך, אך מכל מקום במצוותיו חפץ מאוד. הטעם שצריך להיות רצו ושוב, למה זה בא באופן כזה? כי כל המשכה מלמעלה צריך להיות על די מתי ולא מתי. מתי ולא מתי זה רצו ושוב, נוגע ולא נוגע. תחילה בחינת הסתלקות, שהוא עניין לא מתי, אחר כך התפשטות, בחינת מתי, זה רצו ושוב, לכן כל ההמשכה באה באופן הזה. לכן צריך להיות התערות הדלתתה, גם כן בחינת רצו ושוב. לכן גם האדם שמתעורר מלמטה, גם האופן של העבודה שלו צריך להיות כזה, וזהו העניין הריבים עליי דברי סופרים. ששורש דברי חז"ל נמשך מבחינת סופר. סופרים יותר גבוה מהספרים. ספר זה התורה שבכתב. הסופר זה מרמז כביכול כמו בגשמיות מי שכתב את הספר, או הסופר יותר גבוה מהספר שהוא כתב. אז הסופרים זה החכמים, הם מבטאים אור מהבורא יותר גבוה מאשר האור שהתלבש בספר. זה בחינת איי סופר. יש כזה לשון, איי סופר. מה זה איי? איי, זה איפה, כן? אבל ברמז, האלף יוטקי. ידוע שיוטקי זה יותר גבוה מוווקי. אז כאילו הספר זה בחינת וווקי, והסופר זה היוטקי. שלמעלה מבחינת יעינה של תורה, שבתורה של תורה שבכתב נקרא ספר, כמו שכתוב לעיל. כל פנים, כמו שאמרתי בתחילה, הדברים פה כתובים ממש ממש בתמציתיות מאוד מאוד גדולה, אבל נקודת הדברים רואים כאן את המעלה הגדולה של דברי חכמים.